ישראל סוירוס הושעשו אוי אוו זובדתי ביוני.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חיי וראיי, הדף היומי יום ראשון חבב במרחשוון תשפ"א, מסכת נידה דף למד ב', ובספירת הגומר ניצבים אנו היום 41 דפים, שהם 5 שבועות ו6 ימים עד לסיום השס, בעזרת השם ובישועתו, בשבת קודש פרשת ויגש, זין בתיבת תשפ'. ממא דפים לסיום השס תשפ' בגמטריה זה 1466. בדיוק הפסוק בתהילים פרק ג', ואתה השם מגן בעדי כבודי ומרים ראשי. וגם הגמטריה בתהילים פ"ט, בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו. וזה בדיוק הגמטריה של המילים מתוך הפסוק בפרק ט' בספר ירמיהו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל. שיר ועלה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו. מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קולחי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם של אימה במהירה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר ומרת חיה גיטל בת יפה שיינדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא חול בשר ומפליא לעשות ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל וירפם במהירה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. ועל עיני ואבית הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו בסוף השבוע, אודות טבילה בזמנה מצווה. הגמרא מספרת שפעם אירע מקרה טומאה סבוך ולא נודע מתי קיימת אפשרות לטבול טבילה טהרה, עד שהספק יתפרס על פני 35 ימים כדי לתפוס את היום המדויק לאפשרות הטהרה, מפני שהם סברו כי יש להיטהר מן הטומאה ביום הטהרה. לעומתם סבר רבי יוסי ברב יהודה, כי אין כל עניין בדבר, ואין כל מצווה בטבילה בזמנה. להלכה קיימת מחלוקת ראשונים הנעיפה המתפרסת על פני דורות רבים. לפנינו שלושה שלבים. השלב הראשון הוא מחלוקת התנאים בגמרא עם מצווה להטמא לטבול בו ביום שבאפשרותו להיטהר מטומאתו, ומחלוקתה מתמקדת באופן הדרשה של פסוקים מסוימים, האם דורשים מהם כטבילה בזמנה מצווה. בעל אבני נזר זצ"ל מוסיף שלב נוסף למחלוקת הזו, הוא מברר כי שורש המחלוקת הוא אם תהליך ההיטהרות הוא מצווה וממילא יש לעשותה מיד ברגע חלוטה, או שמא ההיטהרות מן הטומאה אינה מצווה כי היא אמצעי להסרת הטומאה. הפני יהושע ביקש לשוות מימד נוסף למחלוקת התנאים, ודבריו עוררו סערה רבה בין חופשי בית המדרש. תחילה נתוודע לוויכוח מעניין שהתפתח בינו לבין המהרש"א, ולאחר מכן נעמוד על כוונת הפני יהושע. נידון הגמרא עוסק באנשים טמאים ובנשים טמאות, ומה בדבר כלים טמאים? האם גם לגביהם קיימת המחלוקת הזו? האם גם לגבי כלים יש הסוברים כי ראוי לטהרה מטומאתם מיד כאשר הדבר אפשרי? ובכן המהרש"א וכן המחנה לוי סבורים כי אכן כן, על בעל הכלים הטמאים להטבילם מיד כאשר ניתן להטבילם ולהפקיע מטומאתם. והחזון איש מדגיש כי אין זה אמור אלא כאשר בעל הכלים בעצמו טהור. אם בעל הכלים טמא, מה תועלת יש בהטבלתם? הרי מיד לאחר מכן הם ישובו ויתאמו. ואילו הפני יהושע במסכת ביצה חולק מכל וכל על המהרש"א ועל המחנה לוי, ותוך שהוא מציין כי בכל השס אין כל אזכור לגבי טבילה מזורזת של כלים טמאים. בשלב זה אנחנו מתקרבים לחשיפת טעם הזריזות בטבילת הטמאים. הפני יהושע מוסיף וכותב כי בספרי תמונה הוכחה לשיטתו, כי לגבי כלים טמאים, איש אינו סובר כי יש מצווה להזדרז לטובלם. כי הנה בספרי כתוב כי מותר להשעות תנור טמא אשר דינו אחת להינטץ. ואין חובה לנוצו מיד. הקורא את הדברים טמא, מה עניין נטיצה לטבילה? הרי אנחנו עוסקים בשאלה אם חובה לטבול כלים כדי להעבירה מטומתם. ואילו הפני יהושע מביא דוגמה שונה לחלוטין. הגאון רבי מאיר אריק זצל, בשו"ת אמרי יושר, נטל לידיו את הוכחתו של הפני יהושע, הסיק ממנה את מה סובר הפני יהושע, ומיד הקשה עליו קושייה חמורה. בוודאי כותב רבי מאיר אריק שהפני יהושע הבין כי לדעת הסוברים שטבילה בזמנה מצווה, טעם הדבר הוא כדי שלא תבוא תקלה על ידם. לפיכך היה מן הראוי שגם את התנור התמה ינטצו מיד, ולא ימתינו עם הדבר כדי שלא ייקשלו בו. מאחר ובספרים מבואר כי אין חובה להזדרז בנטיצתו, הוכיח הפני יהושע כי הזריזות בתארה נאמרה לגבי בני אדם בלבד ולא לגבי כלים. ביקש אפוא הפני יהושע להוסיף נדבך נוסף למחלוקת התנאים ולטעון כי יש להזדרז במצוות הטבילה גם מפני הצורך להיזהר מן הטומאה שלא להכשיל את הטהורים. אבל הגישה הזו לא מסתדרת עם גמרא מפורשת במסכת יום הבא נאמר כי הזעת מי איפר פרה אדומה על טמאים מיתים כדי לטהרה מטומאתם, גם היא מצווה שתעשה בו ביום כפי שטבילה בזמנה מצווה. והדבר נלמד בהיקש בין הפסוקים. לכאורה מה צורך יש בהיקש? די בכך שהתורה תורה כי טבילה בזמנה מצווה כדי להימנע מן המכשולות, וכל בר דעת ידע ויבין שהוא הדין בהזעה לטהרה מטומאת מת. הרי לנו, כי דין טבילה בזמנה מצווה אינו אלא חלק ממצוות הטבילה, שהטמא יטבול בזמנו ולא כדי להסיר טומאה מן העולם. וממילא אין ללמוד מנטיצת תנור טמא לטבילת כלי טמא. זהו מוריי ורבותיי המאמר שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, שפותח את שיעור דפינו היומי, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר. הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהוא היה בערב שבת קודש פרשת חיי שרה. אז למדנו בסייעת הדשמי הגדולה את דפים למד ולמד א' במסכת נידה. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מדוע אין חוששים בשבוע הראשון בכל יום שם הילדה בזו ועכשיו נסתיימו בו השבעה נקיים והתשובה? הברייתא כי רבי עקיבא שסובר שצריך שהימים יהיו ספורים בפנינו. אמנם ביום האחרון של השבוע הראשון, שייתכן שכבר היו שבעה נקיים לפנינו, חייבת בטבילה. שאלה שנייה, איזה דינים לומדים מהברייתא? והתשובה, שצריך שבעה נקיים לפנינו, שאסור לשמש ביום השביעי של הנקיים, ושהטבילה בזמנה מצווה. שאלה שלישית, המפלת שליה ביום ה-41 למה חוששת? והתשובה, לחכמים לזכר ולנקבה ולנידה, ולרבי ישמעאל לזכר ולנידה בלבד. שאלה רביעית, כיצד אוכל רבי ישמעאל את הראייה מהשפחות וכיצד מקיימים אותה חכמים? והתשובה, משום שייתכן שההיריון של הנקבה התחיל 40 יום קודם של הזכר. ולחכמים מדובר שישקו את הסם שמפלת על ידו ומנפץ כל זרע שהיה במעיים קודם לכן. ולרבי ישמעאל גם זה לא הוכחה, משום שיש גוף שאינו מקבל הסם. שאלה חמישית, כיצד חכמים דוחים את הראייה מהשפחות וכיצד מקיים אותה רבי ישמעאל? והתשובה, משום שייתכן שהנקבה התעברה 40 יום אחר הזכר. ולרבי ישמעאל מדובר שמסרוע לשומר שמעיד שלא בא עליה אדם אלא באותו היום. ולחכמים אין אפוטרופוס לאריות, ואפשר שהשומר עצמו בא עליה. שאלה שישית, מה הכרח שהכוונה ולא נשבע למרמה מדובר על שבועת קיום התורה? והתשובה, אם הכוונה לשבועה רגילה, וכי על כך חשוב מהעולים בהר השם? שאלה שביעית, מפני מה חבלי הלידה של נקבה קשים משל זכר? והתשובה, מפני שהם יוצאים דרך תשמישם וממילה הנקבה צריכה להתהפך כדי שיהיו פניה למעלה. שאלה שמינית, האם התשמיש יפה בימי ההיריון והתשובה בג' החודשים הראשונים קשה לשניהם? בג' האמצעיים קשה לאישה ויפה לבלד, ובג' האחרונים יפה לשניהם. שאלה תשיעית, מדוע פעם נאמר ותזרייני ופעם אחת ותעזרייני עם א' והתשובה, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, זהירתני וזרזתני. והשאלה האחרונה, מה דורשים הנוטריקון של זכר ונקבה? והתשובה, זכר זה קר, שכשבא לעולם בא שלום לעולם ובא וכיכרו בידו. נקבה, נקייה בא, וכן שאינה מקבלת מזונות עד שלא מתפללת, מלשון נקבה שכרך. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, ערב שבת קודש פרשת חיי שרה, דפים למד ולמד א' במסכת נידה. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, חבב במרחשוון תשפ, 41 ימים לסיום השס בעזרת השם ובישועתו, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף למד ב' במסכת נידה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד א' עמוד ב', שש שורות לפני סוף הדף, תחילתו של הפרק הרביעי של מסכת נידה, פרק ששמו בנות קוטים. מן המשנה הפותחת את הפרק במילים בנות קוטים, נידות מהריסתן, כעת בסייעתא דשמיא הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הפרק הרביעי עוסק בעיקר בשלושה עניינים. א', דיני דם של נשים שונות, ובפרט בנשים שאין דמן מטמא מן התורה, כגון דם בנות הקוטים והצדוקים והנוכרים, האם הוא מטמא ומה דרגת תומתו, וכן דם תואר של בת ישראל, כגון בימי התואר שלאחר לידתה, מה דינו כאשר התמאה מחמת סיבה אחרת, כגון שהיא מצורת, האם הוא מטמא ומה דרגת תומתו. ב', בעניין דם הבא בגלל קושי הלידה, באיזה אופן הוא טהור ובאיזה אופן הוא טמא. ג', בעניין ימי הזיבה, מתי זמנם, והאם יש בהם קביעות וסת, ודינים נוספים בעניין וסתות. הקוטים הם נוכרים שהביא מלך אשור מהעיר קוטה וממקומות נוספים והושיבם בערי שומרון והתגיירו מאימת האריות שהשם שלח בהם, כמסופר בספר מלכים ב' פרק י' ז'. נחלקו התנאים במסכת קידושין בדף ע' עמוד ב', האם הם גרי אמת, שבתחילה היו גיירים גמורים ועכשיו נעשו רשעים ודינם כיהודים רשעים, ואחר כך כשמצאו דמות יונה בראש אר גריזים שהקוטים היו עובדים לה, החשיבו אותם חכמים כעובדי כוכבים גמורים, או שהם גרי אריות, כלומר שהתגיירו רק מפחד האריות ואין גיירותם אמיתית, ודינם כגויים גמורים. ונראה שהכל מודים שגיירות אמת פירושה, שמאמין שהשם ציווה את ישראל חוקים ומשפטים על ידי משה נביאו, ואמר להם שהם יכולים לקבל גיירים מכל העמים על ידי מילה וטבילה וקבלת עול מצוות. והמאמין בכך ומקבל על עצמו דברים אלו, הרי הוא ישראל גמור הוא וכל זרו לעולם. אבל אם אינו מאמין בדברים אלו, אלא שמקבל עליו להתנהג על פי חוקי התורה, משום שהנהגה זו גורמת לו לתוספת טובה או שמצילה אותו מהזק, אין זה נחשב קבלת גיירות, והכל מודים שאבותיהם של הקוטים מלו וטבלו וקיבלו עליהם מצוות בפני שלושה, אלא שנחלקו מה הייתה כוונתם. הדעה שהם גירי אמת סוברת, שהם האמינו בכל הדברים הללו, וכיוון שלא הייתה להם ברירה אחרת, קיבלו על עצמם גירות גמורה. ואף על פי שעשו זאת, מחמת אונס האריות, גירותם, או אילה. הדעה שאומרת שהם גירי אריות סוברת, שלא קיבלו על עצמם גירות, או שלא האמינו בדברים הללו. והמחלוקת היא רק לגבי הדור הראשון של הקוטים שהתגיירו עם גירותם אמת. גם אם בניהם אחר כך אינם מאמינים בכך, דינם כיהודים מומרים, ועם גירות הדור הראשון אינה אמיתית, גם אם הבנים יאמינו בכך ויחזיקו עצמם כיהודים, הם אינם יהודים עד שיגיירו מחדש. כך מסביר החזון איש. משנתנו סוברת שהקוטים גרי אמת הם, וחכמים החמירו עליהם בענייני נידה, משום שהם דורשים את המקראות כפשוטם, ולא כפי שדרשו אותם חכמים, ומתוך כך הם באים לידי כמה קלקולים. ואירת המשנה מה דין הקוטים ובנותיהם לעניין תומת נידה. אומרת המשנה פותחת את הפרק הרביעי, פרק ששמו בנות קוטים בדף למד א' עמוד ב', בנות הקוטים נחשבות נידות מהריסתן, בעודן קטנות ושוכבות בהריסה, דהיינו משעת לידתן, ובנות נוכרים את תמות מדרבנן רק כאשר הן בנות שלוש, כאמור בגמרא במסכת עבודה זרה דף למד זין. ודברי משנתנו נאמרו דווקא בזמן שהיו הקוטים מחזיקים בתורה ומדקדקים בהרבה מצוות כמו ישראל. אבל אחר שבדקו ומצאו שיש להם דמות יונה בראש הר גריזים שהיו עובדים לה, עשו אותם חכמים כנוכרים גמורים לכל עניין. כאמור במסכת חולין דף ו', בין לעניין תומה וטהרה, ובין לגבי שאר דינים שבתורה ואין שום הבדל בינם לבין הנוכרים. כך אומר הרמב״ם בפירוש המשניות. מוסיפה המשנה והקוטים עצמם מתמים משקף תחתון את המשקף שתחתיהם שהם שוכבים עליו, ואפילו אם הם שוכבים על 10 מצאות המונחות זו על זו כולן טמאות, כעליון, כמו עליונו של זב. כלומר, כמו שזב מתמא בגד שהוא נושא, שבגד זה מתמא רק אוכלים ומשקים, משום שהוא רק ראשון לתומה ואינו כמו משקף הזב עצמו שהוא אב התומה ומתמא גם אדם וכלים. וטעם הדבר הוא מפני שהקוטים הן בועלי נידות. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, בנות קוטים, מדוע הוא צריכה המשנה לטעם הזה? רק כבר התבהר שבנות קוטים נידות מהריסתן. הם מתרצים שהדין שהם נידות מהריסתן שייך דווקא בקטנות, משום שהקוטים סבורים שקטנה אינה טמאה בתומת נידה, ואם קטנה רואה דם, אינה מפרישים אותה מנגיעת טהרות. אבל בגדולות לא שייך הטעם הזה, שהרי אם הם רואות דם, הם פורשות מנגיעת טהרות עד שהן טובלות. לכן כתבה המשנה טעם אחר ששייך גם בגדולות. ממשיכה המשנה ואומרת, והטעם שהם נחשבים כבועלי נידות, הוא משום שהן יושבות שנשותן נוהגות תומה על כל דם ודם שהם רואות, בין אם הוא אדום ובין אם הוא ירוק, ועל ידי כך באות לידי תקלה. שאם רואה דם ירוק מתחילה למנות 7 ימי נידה, כולל היום שראתה בו, ואם בתוך אותם ימים רואה דם אדום, אינה מתחילה למנות מחדש, אלא ממשיכה למנות מהראייה הראשונה, שהרי מן התורה הדינו שאם האישה רואה בימים שנקראים ימי נידה, דהיינו הימים שאם תראה בהם היא תהיה נידה, אפילו אם ראתה כמה ימים, סופרת שבעה ימים מתחילת ראייתה, ואם ביום השביעי סמוך לערב פסקה מלראות, יכולה לטבול ומותרת לבעלה. אבל אם ראתה בימי זיווה, הדינו שאם ראתה יום אחד או שניים, צריכה לשמור יום כנגד יום ולטבול. ואם ראתה שלושה ימים רצופים, צריכה לשמור כנגדם שבעה ימים נקיים. אז נות קוטים לאחר שבעה ימים תובלת, ובאמת הראייה הראשונה של אדם הירוק אינה מתמת, וכל שבעת ימי תומת נידתה מתחילים רק מן הראייה השנייה של אדם האדום, ונמצא שהיא תובלת בימי נידתה ואינה ניתרת בכך. וערת המשנה שתאומה זו אינה ודאית ואין חייבים עליהם על ביית מקדש, הלובש אותם בגדים שקוטי שכב עליהם או התכסה בהם ונכנס לבית המקדש, אינו חייב קורבן. ואין שורפים עליהם את התרומה, אם בגדים אלו נגעו בתרומה, אין שורפים את התרומה כדין תרומה טמאה בוודאי, מפני שתאומתם היא רק מספק, שהרי אין אנו יודעים אם אשתו של אותו קוטי היא נידה. ומה שאמרה המשנה שמן הסתם הם טמאות, זו היא רק גזירה שגזרו חכמים. כך אומר רש"י, ויש לבאר את דבריו בשני אופנים. א', רש"י הבין שסוף המשנה ואין חייבים ואין שורפים מוסף גם על הרישה שבנות קוטים נידות מהריסתן, והיה קשה לו שברישה משמע שמן הסתם הן טמאות, על זה הוא תראה שזו יגזירה מדרבנן. פירוש נוסף אפשר להסביר ברש"י, שבאמת סוף המשנה מוסף רק על האופן שהקוטים מתמים משקף תחתון כעליון, אלא שהיה קשה לרש"י שאין זה אלא ספק ספיקה, ולכן הוא תראה שאין זו אלא גזירה מדרבנן. כך מסביר המהר"ם. זו המשנה שלנו הפותחת את הפרק הרביעי במסכת נידה, פרק ששמו בנות קוטים, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שבנות קוטים נידות מהריסתן, ומשמע שדין זה אינו נוהג בבנות ישראל הכשירות. שואלת הגמרא היחידה, מבמה מדובר כאן? אידק החזי, אני מדובר בקטנות שראו דם, מדוע נקטה המשנה בנות קוטים? הרי אפילו דידן נמי, אפילו בבנות שלנו דהיינו בנות ישראל הכשירות, גם כן זהו הדין, שתינוקת בת יומה שראתה דם טמאה נידה, כפי שלומדת הברייתא לקמן בדף למד בית עמוד א', מהמילה ואישה. ואידה לא ככה זה, אני מדובר בקטנות שלא ראו דם, דידהו נמי לא, גם בבנות קוטים אין טעם לטמא. בשבעה הגמרא אמר רבא בריידי רב אחא ברבונה, אמר רבא בנו של רב אחא ברבונה, אמר רב ששת בשמו של רב ששת, אחא במאי עסקינן כאן במשנה במה מדובר? בסתמה, באופן סתמי שאין אנו יודעים אם ראתה דם, שבאופן זה רק בנות קוטים טמאות. דקייבן דאיקא מיותא דחזיין, שמתוך שיש מיעוט קטנות שרואות דם, חיישינן, אנחנו חוששים על כל אחת מהן, שמא היא מאותו מיעוט, ולכן אמרו חכמים שכולם טמאות. וערת הגמרא מדוע חוששים למיעוט הקטנות שרואות דם, ואחר כך בדף למד בית עמוד א' תבאר הגמרא מדוע בבנות ישראל כשירות לא חוששים לכך. שואלת הגמרא, ומן תנא דחייש למיעוט, מי הוא התנא של המשנה שסובר שחוששים למיעוט? הרי לכאורה אין לחשוש לכך, ואף על פי שהכלל הוא כאמור במסכת העירובין דף צדיבה ועמוד ב', סתם משנה רבי מאירי, וגם מבואר במשנה שקוטים הם גרי אמת, וכך סובר רבי מאיר במסכת בבא קמא דף למד ח' עמוד ב'. מכל מקום הגמרא שואלת מי הוא התנא של המשנה, משום שהגמרא סבורה כעת שאין תנא שסובר שחוששים למיעוט. משיבה הגמרא משנתנו היא רבי מאיר, רבי מאירי נשנית, שסבר שחוששים למיעוט, ומצינו בברייתא שכך סובר רבי מאיר. דתניא, שנינו בברייתא מופיעה במסכת יבמות דף ס"א עמוד ב', וכן במסכת בכורות דף י"ט עמוד ב', קטן וקטנה, יבם קטן או יבמה קטנה, לא חולצין ולא מייבמים, אינם יכולים לקיים דין חליצה או ייבום. אישה שמת בעלה ולא ישיר אחריו זרע, אסורה להינשא לאדם אחר, ומצווה על אחי המת לייבם אותה, דהיינו לבוא עליה ולקחתה לו לאישה, וזאת כדי להקים שם לאחיו המת, שנאמר, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. היה הבכור אשר תילד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. אם לא רצה היבם לייבם את אשת אחיו המת, צריך לחלוץ לה, דהיינו שהיא תחלוץ נעלו מעל רגלו לעיני בית דין, ועל ידי חליצה זו היא מותרת להינשא לכל אדם. כנאמר, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, ונקשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. אז אם כן, קטן וקטנה לא חולצים ולא מייבמים, אלו הם דברי רבי מאיר. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, יפה אמרת שאין חולצין, שהרי איש כתוב בפרשה של חליצה, שכך נאמר, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, ומשמע מלשון זו שרק איש פותר את היבמה בחליצה, אבל קטן אינו פותר. וגם מה שאמרת רבי מאיר, שיבמה קטנה אינה נפטרת בחליצה, מובן, הועיל ומקשין הנישה לאיש, התורה מקישה, משווה את היבמה ליבם, כפי שנאמר בהמשך הפסוק, ועלתה יבמתו השערה. ההיקש הזה מלמד שכשם שהיבם צריך להיות גדול כדי לפתור את היבמה בחליצה, ככה היבמה צריכה להיות גדולה כדי שתיפטר בחליצה. מסיימים חכמים ושואלים את רבי מאיר, ומה טעם, אבל מה טעם הדין שאמרת שאם היבם קטן או היבמה קטנה אין מייבמים? הרי לגבי ייבום לא נאמר המיעוט הזה. נאמר שיתייבמו וכך יגדלו כשהם נשואים. לכוונת רשי בהסברו זה, שאף על פי שביית קטן היא ביה גרועה, אין הפסד בכך שמייבם עכשיו, כיוון שיחזור ויבעל כשיגדל. ונמצא שמה שמייבם עכשיו הוא רק הכנה לייבום שמקיים אחר כך כשיגדל. אמר להן רבי מאיר לחכמים, הטעם שיבם קטן אינו יכול לייבם, ומשום שיש לחשוש שמה כשיגדל יימצא סריס, יתברר שאינו ראוי להוליד, וכיוון שאינו יכול להקים לאחיו שם, אינו מצווה לייבם. וכן כשהיבמה קטנה יש לחשוש שמה כשתגדל תימצא איילונית, שאינה ראויה להוליד, היא אישה הכרה, ואין בה מצוות ייבום, שנאמר אשר תילד פרט לאיילונית שאינה יולדת. ובשני האופנים נמצאו פוגין בערבה של איסור אי שטח שלא במקום מצווה, של ייבום המתירה את האיסור הזה. כי מן התורה אסור לאדם לבוא על אישת אחיו. כנאמר ערבת אישת אחיך לא תגלה. והאיסור הזה הוא בן מאחיו מן האב ובן באחיו מן האם. ומשעה שערסה אחיו היא נקראת אישת אח ואסורה וכל שכן עם נשאה. ואיסורה הוא בן בחיי אחיו בן לאחר מותו. חוץ מאישת אחיו מאביו שלא הניח בן, שהתורה צפתה עליו בפירוש שיסענה וזוהי מצוות ייבום. ואיסור זה נוהג בכל מקום ובכל זמן, ועובר על כך ובעל אישת אחיו במזיד לאחר מותו או לאחר שגרשה חייב קראת, ובשוגק חייב להביא חטאת קבועה. בגלל החששות הללו קטן אינו מייבם וקטנה אינה מתייבמת, עד שיגדלו והתברר שהיבם אינו סריס והיבמה אינה איילונית. ומבארת הגמרא את טעמם של חכמים, ולפי זה התבאר שמשנתנו הולכת כדעת רבי מאיר. ורבנן חכמים החולקים על רבי מאיר סוברים שקטן יכול לייבם ואין לחשוש שהוא סריס, משום דזיל בתא רובה דקטנים, יש ללכת אחר רוב הקטנים. ורוב קטנים לאו סריסים נינו, אינם סריסים. וכן קטנה יכולה להתייבם ואין לחשוש שהיא איילונית שהיא הכרה, משום דזיל בתא רובה דקטנות, יש ללכת אחר רוב הקטנות, ורוב קטנות לאו איילוניות נינו, אינן איילוניות, אינן הכרות. ובהכרח שרבי מאיר חושש למיעוט הקטנים שהם סריסים ולמיעוט הקטנות שהן איילוניות. אם כן יש לבאר שהוא התנה של משנתנו שחושש למיעוט קטנות שרואות דם. דוחה הגמרא את זה ואומרת, אימר דשמת לה לרבי מאיר, למיעוט הדשכיח, כל מה ששמעת מדברי רבי מאיר שיש לה חשוש, זה למיעוט מצוי, כמו מיעוט סריסים ואילוניות. אבל מיעוט הדה לא שכיח, אבל במיעוט שאינו מצוי, כמו מיעוט קטנות שרואות דם, מי שמעת לי? וכי שמעת מדבריו שהוא חושש גם למיעוט הזה? ודאי שלא, ואם כן, גם לפי רבי מאיר, אין לחשוש למיעוט קטנות הרואות דם. משיבה הגמרא, הנה ממיעוט הדשכיח הוא, גם מיעוט הקטנות שרואות דם זה מיעוט מצוי. שרי מצינו כמה מעשים כאלו בכמה דורות. לתניה שנינו בתוספתה, אמר רבי יוסי, מעשה היה במקום ששמו אין בול, והוא בצפון מערב צפת. הוא היה מקום קבוע לקידוש החודש כשלא יכלו לקדשו ביהודה. אישה ילדה בת והתבילוה קודם לאמא. התבילו את הבת לפני אמא, האם טבלה לאחר שבועיים מלידתה כדין יולדת נקבה, והבת ראתה דם יום או יומיים לאחר שנולדה והתבילוה לאחר שבעה ימים מראייתה. מחשש שתיגע בתרומה ותפסלנה. ונמצא שטבלה לפני אמא. וכן אמר רבי רבינו הקדוש, מעשה היה בבית שערים, שם היה בית דינו של רבי, כאמור בסנדרין דף למד בית, שאישה ילדה בת והתבילוה, התבילו את הבת קודם לאמא. וכן אמר רב יוסף, מעשה היה בפומפדיטה, והתבילוה קודם לאמא. דנה הגמרא, מאיזה טעם התבילו את התינוקות הללו? בשלמה דה רבי יוסי ודה רבי, במעשים שהביאו רבי יוסי ורבי מובן הטעם שהתבילו את התינוקות, משום שמעשים אלו היו בארץ ישראל. אין בול ובית שערים בארץ ישראל הם, וחששו שתיגע בתרומת ארץ ישראל ותפסול אותה, שרי תרומת ארץ ישראל נפסלת בנגיעה. אלא דרבי יוסף, אבל יש להבין במעשה שסיפר רבי יוסף שהיה בפומפדיטה שהיא חוץ לארץ, למה לי, מדוע היו צריכים להטביל את התינוקת? והה והרי אמר שמואל, אין תרומת חוץ על הארץ אסורה משום תומה, אלא במי, אלא למי, שתומה יוצאה מגופו כגון זב וזבה ונידה, ויולדת ובעל קרי, אבל את ממת תרומה זו מותרת. ומוסיף שמואל, ואני מי לדברים אלו שתרומת חוץ לארץ אסורה למי שתרומה יוצאת מגופו אינם אלא באכילה, שאסור לאותם תמאים לאכול מהתרומה, אבל בנגיעה, אם אותם תמאים רק נגעו בתרומה, לא פסלו אותה. ואם כן, מדוע הוצרכו להטביל את התינוקת בפומפדיטה? משיבה הגמרא, אמר מרזוטרא, לא נצרכה אלא לסוחה. מה שהוצרכו לטבול את התינוקת הוא רק כדי שיוכלו לסוח אותה בשמן של תרומה, משום ששיחה דינה כאכילה, וכבר התבהר שאסור לנידה לאכול תרומת חוץ לארץ. ומצינו ששיחה דינה כאכילה, דתניה שנינו בברייתא בתורת כהנים על פרשת אמור, נאמר בתורה בפרשת איסור טמאים באכילת תרומה, ספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ט"ו, ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם. לכאורה הפסוק הזה מיותר, שהרי כבר נאמר ומתו בו כי יחללו, יש לדרוש מכך לרבות את הסך בשמן של תרומה ואת השוטה שמן של תרומה, שגם העושה דברים אילו עובר על מה שנאמר לפני כן בקודשים לא יאכל עד אשר יתאר, ודינו כאכול תרומה שחייב חומש ולא כמזיק שפטור מן החומש. מכאן ששיחה נחשבת כאכילה. שואלת הגמרא על הברייתא, שוטה למה להקרא, מדוע צריך לרבות שוטה? הרי הכלל הוא ששתייה בכלל אכילה, שבכל מקום שמוזכר בתורה לשון אכילה, הכוונה גם לשתייה. כנאמר, ואכלת לפני השם אלוקיך מאסר דגנך ותירושך ויצריך, ותירוש פירושו יין, ובכל זאת התורה קראה לשתייתו אכילה. משיבה הגמרא, אלא יש להגיע בברייתא שהכתוב בא לרבות את הסך, שדינו כשוטה, ושוטה פשוט, שדינו כאוכל, כפי שהתבהר. וכוונת הברייתא לומר בזה שדינה של שיחה הוא לגמרי כשתייה, שכשם ששתייה אסורה מן התורה, כך שיחה אסורה מן התורה. מביאה הגמרא מקור נוסף לכך ששיחה בכלל שתייה, והיא באה איתה עם המאה חיים, תרצה תאמר שהמקור הוא ממה שנאמר בתהילים קופתת, על איסב הרשע. ותבוא חמיים בקרבו וחשמן בעצמותיו, כלומר שהכללה נכנסה לתוך גופו כמו מים שאדם שותה, ונכנסה לתוך עצמותיו כמו שמן שאדם סח בו. מבואר שהפסוק מקיש שיחה לשתייה. לאחר שהתבהר טעם המשנה שבנות קוטים נידות מהריסתן, מבארת הגמרא מה החילוק בין בנות קוטים לבנות ישראל. שואלת הגמרא, יחי, אם כך, שמשנתנו שאומרת שבנות קוטים נידות מהריסתן נשנתה על ידי רבי מאיר, שחושש למיעוט קטנות שרואות דם, דידן נעמי גם בנות ישראל הקשירות, היה לחכמים לומר, שיהיו נידות מהריסתן מחשש שראו דם והן טמאות. משיבה הגמרא, אנן דדרשינן אישה ואישה, אנחנו שדורשים מהוו של המילה ואישה לרבות קטנה, כפי שהתבהר להלן, וכי חזיין, מפריש אליהו. לכן כאשר בנותינו רואות דם, אנחנו מפרישים אותן מנגיעת קודשים. לכן לא גזרו בו רבנן, לא גזרו חכמים על בנותינו תומה. אבל הנה הוא, הם הקוטים דלא דרשי אישה ואישה, הם לא דורשים מהוו של המילה ואישה לרבות קטנה, כי הם מפרשים את התורה לפי פשוטה, והם אינם חוששים למדרש חכמים. וכי חזיין לא מפריש אליהו. לכן כאשר בנותיהם רואות דם, הם אינם מפרישים אותם מנגיעת קודשים. לכן גזרו בו רבנן, חכמים גזרו תומה על בנותיהם. אבל לא גזרו עליהם תומת זיווה, כי הרי הם לא צריכות לספור שבעה נקיים, משום שזה אינו מצוי כלל. ורק לעניין נידה שיש מיעוט שרואות, גזרו עליהם. וראית הגמרא, מהי אותה דרשה אישה ואישה? משיבה הגמרא, דתניא, שנינו בברייתא בתורת כהנים על פרשת מצורע. נאמר בתורה בפרשת נידה, למרות שנאמר זווה, הכוונה היא לנידה, כמבואר בהמשך הפסוק. אם כן נאמר בפסוק, ואישה כי תהיה זווה, דם יהיה זובה, בי ושרה שבעת ימים תהיה בנידתה. ממה שנאמר, אישה אין לי שמתמת בנידה אלא אישה גדולה, תינוקת בת יום אחד לנידה מניין. מניין שגם היא נידה, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, ואישה, בתוספת וב לרבות גם תינוקת בת יום אחד. מקשה הגמרא סתירה בברייתות, מדייקת הגמרא על מה? כי מרבי קרא, מבואר בברייתא שכאשר הכתוב מרבה בתוספת הוו, אפילו קטנה בת יום אחד מרבה. אפילו קטנה בת יום אחד הוא מרבה, שאם היא ראתה דם, היא טמאה בתומת נידה. ורימינו, ויש להקשות על כך סתירה מברייתא אחרת, בתורת כהנים. נאמר בתורה, ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרה, ורחצו במים ותמו עד הערב. וזוהי גזרת הכתוב שאישה נטמאת על ידי ביאת אדם. ואין לומר שהיא טמאה משום שהיא נוגעת בשכבת זרה, שהרי הנגיעה היא רק בבית הסתרים, והכלל הוא כאמור לכמן בדף מבית, נגיעת בית הסתרים אינה מתמת. אם כן, גזירת הכתוב היא שאישה נתמת על ידי ביאת אדם, וממה שנאמר אישה אין לי שנתמת בכך אלא אישה גדולה, תינוקת בת 3 שנים ויום אחד לביאה מניין. מניין שגם בה נוהגת תומת ביאה, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב ואישה בתוספת וב. ומבואר שמרבים מהוו רק קטנה בת 3 שנים ויום אחד. ומדוע הברייתא הקודמת מרבה אפילו קטנה בת יום אחד? תרץ את הגמרא, אמר רבה, הלכת ענינו דינים אלו שתומת נידה נוהגת בבת יום אחד ותומת ביאה שנוהגת בבת 3 שנים ויום אחד. נלמדים מההלכה למשה מסיני, והסמיכינו רבנן אקראי. אלא שחכמים הסמיכו דינים אלו על הפסוקים, וכוונת רבה היא שאחד מהדינים נלמד בהלכה למשה מסיני, ואחד נלמד מעצם משמעות הכתוב, כפי שמתבאר בהמשך הגמרא. ולכן אין סתירה בין הברייתות, כי כל הסתירה היא משום שבמקום אחד מרבים מלשון זה בת 3 שנים, ובמקום אחד מרבים מאותה לשון בת יום אחד. אבל לפי המתבאר, באמת מרבים מלשון זו אחת מהן, ומה שנאמר בברייתא השנייה נלמד מהלכה למשה מסיני. רק לאחר מכן הוסמך הדבר על לשון הפסוק, אבל הוא אינו נלמד מלשון הפסוק. מבררת הגמרא אי קרא ואי הלכתה, מאיזה מהדינים נלמד מעצם משמעות הכתוב ואיזה מהם נלמד בהלכה למשה מסיני? שהרי ודאי משמעות הכתוב היא כי אחת הברייתות ואת אותו דין אין צורך ללמוד בהלכה למשה מסיני. אם כן יש לברר איזה מהדינים נלמד מעצם משמעות הפסוק ואיזה מהדינים נלמד מהלכה למשה מסיני. דנה הגמרא, אילי מה אם נאמר שהדין שבת יום אחד מתמת בנידה, נלמד מהלכת המהלכה למשה מסיני והדין שבת 3 שנים ויום אחד מתמת בביאה. נלמד מקרא מעצם משמעות הכתוב, אין זה ייתכן. שהרי קרא סתם הכתיב, הריבוי הוא סתמי. אביו בא לרבות אפילו אישה שאינה גדולה, וכיוון שאין מפורש שיעור רגיל, הרי שמשמע שבא לרבות הקטנה ביותר, שהיא בת יום אחד. שהרי אין משמעות בפסוק לרבות בת 3 שנים, יותר מבת 2 או בת 4. מסיקה הגמרא אלא בהכרח שהדין שבת 3 שנים ויום אחד מתמת בביאה, זה נלמד מהלכת המהלכה למשה מסיני, וזה לא משמע מלשון הפסוק, אלא שחכמים הסמיכו את הדין הזה על הפסוק. והדין שבת יום אחד מתמת בנידה, נלמד מקרא מעצם משמעות הכתוב. שואלת הגמרא, ומאחר דהלכתא קרא למה לי? מאחר והתבהר שהדין שבת 3 מתמת בביאה נלמד מהלכה למשה מסיני, ואינו משמע מלשון הפסוק, מדוע נאמר לגבי תומת ביאה ואישה בתוספת אביו? מה התוספת הזו באה ללמד? משיבה הגמרא, בדף למד בית עמוד בית, וו זו באה למהותי איש מאודם, ללמד שאיש אינו נטמע במראה אדום היוצא ממנו. ואף על פי שבכל מקום הוו נדרשת לרבות, כאן היא נדרשת למעט, משום שאין דבר אחר לרבות. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל למהותי. ואף על פי שבפסוק הזה, שעוסק בתומת ביאה, לא הוזכר עניין האודם, יש לבאר שכיוון שיש איתור בפסוק הזה, בהכרח הוא נכתב כדי לדרוש ממנו. ומה שיש לך לדרוש מהפסוק הזה, אפילו אם הוא רק דבר הקרוב לעניין שבפסוק, אתה יכול לדרוש בו. וכוונת התורה היא שדווקא אישה תמאה בדבר האמור בה במקום אחר, דהיינו מראה אדום, ואין איש תמא במראה אדום האמור באישה. יש להקשות שהיה לתורה לכתוב דרשה זו לגבי נידה, ששם באמת מוזכר עניין האודם ולא בפסוק המדבר בתומת ביה. אומר רש"י, ויש ליישב שבאמת גם לגבי נידה נאמר פסוק אחר, שהגמרא לקמן דורשת ממנו כדרשה הזו, אלא ששתי הדרשות נצרכות כפי שמבארת הגמרא לקמן, שאותו פסוק שנאמר בפרשת נידה נצרך למעט איש מדם ממש, שאין דם היוצא מפי האמה מתמו בזיבה, ופסוק זה שעוסק בתומת ביה נצרך למעט איש שראה שכבת זרע אדומה. יש להעמיד את המיעוטים דווקא באופן זה, משום שמסתבר שהפסוק שעוסק בנידה ממעט דבר שהוזכר בו שהוא דם ממש, והפסוק שעוסק בתומת ביה ממעט דבר שהוזכר בו שהוא שכבת זרע. שואלת הגמרא, והד תניא, מה ששנינו בברייתא דורשת את האמור לגבי זווה, ספר ויקרא פרק ט"ו פסוק כ"ה, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, ודרשו חכמים בתורת כהנים על פרשת מצורע שימים משמע שני ימים ורבים מלמד על יום נוסף, דהיינו שאם ראתה 3 ימים ברציפות היא נעשית זווה, וכך הוא דין זווה. ראתה דם לאחר 7 ימי נידותה, אם היא ראתה רק יום אחד נקראת זווה קטנה, ודי לה בשימור יום אחד טהור שלא תראה בו כנגד אותו יום טמא, והיא הנקראת שומרת יום כנגד יום, וכמו כן אם תראה 2 ימים די לה בשימור יום אחד נקי. אבל אם ראתה 3 ימים רצופים נעשית זווה גדולה ואינה נטהרת אלא לאחר 7 ימים נקיים וחייבת בקורבן. וכל זה מבואר בסוף המסכת בדפים עין ב' ועין ג'. אם כן, מה ששנינו בברייתא שדורשת את האמור לגבי זווה ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים מהנאמר אישה, אין לי ללמוד שמתמת בזיווה אלא אישה גדולה, אבל תינוקת בת 10 ימים לזיווה מניין? מניין שגם בה נוהגת תומת זיווה? תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב ואישה, תוספת האות וו באה לרבות בת 10 ימים לתומת זיווה. ולמידים מכך דווקא לתינוקת בת 10 ימים, משום שלפני כן לא שייכת בתומת זיווה, שהרי אין זיווה אלא לאחר ימי נידות, כאמור לקמן, בדף עין ג' עמוד א', ונמצא שכדי להיות טמאה בזיווה היא צריכה לראות דם נידה, ולאחר 7 ימי נידתה לראות עוד 3 ימים רצופים, ורק ביום העשירי היא טמאה בזיווה. נשאלת השאלה, למה לי? לי גמר מנידה. מדוע הוצרכנו ללימוד הזה? היה לנו ללמוד זאת מנידה, שכשם שתינוקת בת יום אחד ששייכת בתומת נידה מתמת בנידה, כך תינוקת בת 10 ימים ששייכת בתומת זיווה מתמת בזיווה. משיבה הגמרא, צריכה, התורה הוצרכה למקור בפני עצמו שקטנה מתמת בזיווה. והיא כתב רחמנה בנידה, שאם התורה הייתה כותבת חידוש זה רק לעניין נידה, אבי אמינא הייתי יכול לומר שדין זה נוהג דווקא בנידה, משום שבנידה יש חומרה. דכי חזה אחד יומה באיה למי תפשיבה, שכאשר היא רואה יום אחד היא חייבת לשבת עליו 7 ימים, שכך הם ימי התומה מחמת יום אחד. אבל זווה דכי חזה אחד יומה, שאם היא רואה יום אחד בשומרת יום כנגד יום סגילה, די לה לשמור יום אחד טהור כנגדו. אימה ייתכן לומר שדין זה לא נוהג בקטנה? צריכה לכך וצריכה התורה לכתוב לימוד מיוחד גם לגבי זווה. שואלת הגמרא, ולכתוב רחמנה בזווה ולא באיה בנידה? היה לתורה לכתוב ריבוי לקטנה רק בפרשת זווה, ולא הייתה צריכה לכתוב אותה בפרשת נידה, והנה ידנה. וממילא הייתי יודע שדין נידה נוהג בקטנה, דאין זווה בלא נידה, שהרי אין אפשרות שהיא תהיה זווה בלי שתהיה מתחילה נידה, כי ימי זיווה הם לאחר ימי נידה. משיבה הגמרא, אין אחינמי, באמת די בלימוד לגבי זווה ללמוד ממנו גם לגבי נידה. ולפי זה מה שאמרה ברייתא לעיל בדף למדבית עמוד א', אין לי אלא אישה תינוקת בת יום אחד לנידה מניין, תלמוד לומר ואישה, כוונתה לוואישה שנאמר לגבי זווה ולא למה שנאמר לגבי נידה. שואלת הגמרא, אם כן, ואל הקרא למה לי, מדוע כתבה התורה לגבי נידה ואישה בתוספת ו', הרי אין צורך לרבות מכך קטנה כפי שהתבהר. משיבה הגמרא, לימוד זה נצרך למהותי איש מאודם, ללמד שאיש אינו נטמע במראה אדום היוצא ממנו, שכך משמע מלשון הפסוק ואישה כתהיה, שתומת נידה שהיא במראה אדום נוהגת דווקא באישה. שואלת הגמרא, מדוע צריך למעט איש מאודם מן הפסוק הזה? המיעת אחד הזימנה, הרי כבר מיעטנו זאת פעם אחת מפסוק אחר כמבואר לעיל. משיבה הגמרא, חדה למהותי משכבת זרע, פסוק אחד, זה שנאמר לגבי תומת ביה, נצרך למעט איש שראה שכבת זרע אדומה שבאופן זה אינו מתמה, וחד למהותי מדם, ופסוק אחד, זה הנאמר בפרשת נידה, נצרך למעט איש שיצא לו דם מפי האמה שאינו תמה בזיווה. מנוקט רשי זיווה ולא נידה, משום שתומת נידה אינה שייכת באיש, ורק תומת זיווה שייכת בו. עכשיו, בדף למד ב' עמוד ב', עוברת הגמרא לדון בתומות הזכרים, האם הן נוהגות בקטנים. זב הוא אדם שיצא ממנו זיווה, והיא מין לאיכה היוצאת מפי האמה, והיא כמין שכבת זרע בא מחמת חולי מסוים. כך הרמב"ם הלכות מחוסרי כפרה פרק ב' הלכה א', והיא נראית כמו מי בצק של שעורים. ובגמרא לקמן בדף למד ה' עמוד ב' מבואר שיש שני חילוקים בין זוב לשכבת זרע. א', שכבת זרע בא מבשר חי בקושי העבר, ואילו זוב נגרר ויוצא מבשר המת בלי קושי העבר. ב', בזוב אין הטיפות דבוקות זו לזוב, והוא דומה ללובן ביצה מוזרת שאינה באה מתרנגול זכר, ואין אפרוח יוצא ממנה אפילו בדגירה מרובה. ואילו טיפות שכבת זרע דבוקות זו לזו, והיא דומה ללובן ביצה שאינה מוזרת שבאה מתרנגול זכר. אמר הכתוב בספר ויקרא פרק ט"ו, פסוקים ב' ט"ו, שכל מי שתייצא ממנו זיווה, הוא תמה ומתמה עד שיתהר. וביארו חכמים לקמן בדף מ"ג עמוד ב', שאינו תמה בתורת זב משום ראיית פעם אחת, אלא בשתי ראיות. דהיינו שתזוב ממנו אותה זיווה פעמיים, ובאופן זה צריך לספור שבעה נקיים ולטבול במים חיים כדי להיטהר. ואם ראה שלוש ראיות, חייב גם להביא קורבן. אבל ראייה ראשונה של זב מתמת כמו שכבת זרע, כמו שנאמר זאת תורת הזב אשר תייצא ממנו שכבת זרע. והפסוק הזה עוסק בזב שראה ראייה אחת, שהרי הוזכרה בו הזיווה רק פעם אחת. ומבואר בפסוק שהוקשה ושוותה ראייה ראשונה של זב לשכבת זרע. ואין שום חילוק נוסף בין זב שראה שתי ראיות לזב שראה שלוש ראיות, רק הבאת הקורבן, וכל הדברים הללו הם קבלה שקיבל משה רבינו בסיני. כך הרמב״ם בהלכות מחוסרי כפרה. ואם ראה ראייה אחת ארוכה כמו שלוש ראיות, שמתחילתה ועד סופה יש שיעור של שתי תבילות ושני ניגובים, הרי זו נחשבת כשלוש ראיות וצריך להביא קורבן. ישנם שני הבדלים בין זכרים לנקבות לעניין זיווה. א', זכר הרואה ראיות זיווה מחמת חולי או אונס וכיוצא בזה, אינו זב. שנאמר איש איש כי יהיה זב מבשרו, כשראה מחמת בשרו הוא תמה ולא כשראה מחמת דבר אחר. אבל נקבה שראתה זיווה באונס, תמאה. ב', זכר תמה בין אם ראה את ראיותיו בשעה אחת ובין אם ראה אותם בימים נפרדים. ואילו נקיבה תמאה רק אם ראתה בשלושה ימים בזה אחר זה, משום שהכתוב תלה את דינה בימים, שנאמר ואישה כי יזוף זוף דמה ימים רבים, אבל לדין הזב לא תלה הכתוב בימים. הרמב"ם מוסיף שאם הפסיק הזב יום שלם בין ראייה לראייה, כגון שראה בשבת וביום שני, אין הראיות מצטרפות. אומרת הגמרא, וכן לעניין זכרים, כשם שבנקיבה נתרבו הקטנות בנות יום אחד לעניין תומה, גם הסחרים נתרבו בהם הקטנים שגם בין יום אחד מתמה בזיווה. דתניה, שנינו בברייתא שלמדנו במסכת ערכין בדף ג' וכן במסכת כריתות בדף ח' ולקמן בדף מ"ד, אמר בתורה איש איש כי יהיה זב. מבררת הברייתא, מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו פעמיים איש איש? אומרת הברייתא, לרבות תינוק בין יום אחד שגם הוא מתמה בזיווה. ומסביר התוספות יום טוב שזה כאין מיעוט אחר מיעוט, כי הכלל הוא כאמור במסכת בבא בתרא דף י"ד שאינו בא אלא לרבות. גם כאן איש משמעותו גדול, וכאשר ישנו מיעוט נוסף בהכרח שבא לרבות קטן. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בברוקה אומר, אין צריך ללמוד דין זה מפסוק זה, שהרי הוא הכתוב אומר לזכר ולנקבה, ויש לדרוש מהתיבה לזכר לרבות כל שהוא זכר, בין שהוא גדול ובין שהוא קטן. וכן יש לדרוש מהמילה ולנקבה לרבות כלשהי נקבה, בין אם היא גדולה, בין אם היא קטנה. שואל רבי ישמעאל, אם כן, שלומדים זאת מפסוק אחר, מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו פעמיים איש איש? משיב רבי ישמעאל, אין הכתוב בא ללמד דבר בכפילות זו, אלא שכך דיברה תורה, כי לשון בני אדם שפעמים כופלים דיבורם. מקשה הגמרא סתירה בברייתות. הלמה, כי מרבי קרא, התבאר בברייתא שכאשר מרבה הכתוב אפילו קטן, בין יום אחד מרבי, ומרבה אפילו קטן בין יום אחד, ורמינו אשאל אותך סתירה על כך מברייתא אחרת. נאמר לעניין תומת קרי, ואיש כי תיצא ממנו שכבת זרע, ורחץ במים את כל בשרו ותמה עד הערב. שכבת זרע היא אב התומה ומתמת אדם וכלים במגעה, אבל אינה מתמת את משכבה ומושבה. ובין אדם הנוגע בשכבת זרע ובין אדם שראה קרי מגופו, נטמא ממנו ונעשה ראשון לתומה. אז ממה שנאמר בפסוק, ואיש כי תיצא ממנו שכבת זרע, אין לי שנטמא בכך, אלא איש גדול, בן 9 שנים ויום אחד מניין, מניין שגם בו נוהגת תומת קרי, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, ואיש בתוספת וו, לרבות גם קטן בן 9 שנים ויום אחד לעניין זה. ומבואר שמרבים רק קטן בן 9 שנים ויום אחד, ומדוע הברייתא הקודמת מרבה אפילו קטן בן יום אחד? ושיבה הגמרא, אמר רבה, הלכת ענינו דינים אלו שתומת זיווה נוהגת בבן יום אחד, ותומת קרי נוהגת בבן 9 שנים ויום אחד, נלמדים מההלכה למשה מסיני, והסמיכינו רבנן הקראי, אלא שחכמים הסמיכו דינים אלו על הפסוקים. וכוונת רבה היא שאחד מהדינים נלמד בהלכה למשה מסיני, ואחד נלמד מעצם משמעות הכתוב, כפי שמתבאר בהמשך הגמרא. ולכן אין סתירה בין הברייתות. כי כל הסתירה היא משום שבמקום אחד מרבים בן יום אחד, ובמקום אחד מרבים בן 9 שנים. אבל לפי המתבאר, באמת מרבים אחד מהם. ומה שנאמר בברייתא השנייה, נלמד מההלכה למשה מסיני. ורק לאחר מכן הוסמך הלשון הפסוק, ולא נלמד מהפסוק עצמו. ובררת הגמרא, היי הלכתה והי קרא, איזה מהדינים נלמד בהלכה למשה מסיני, ואיזה מהם נלמד מעצם משמעות הכתוב? שהרי ודאי משמעות הכתוב, כי אחת הברייתות. ואת אותו דין אין צורך ללמוד בהלכה למשה מסיני. ויש לברר אם כן, איזה מהדינים נלמד מעצם משמעות הפסוק, ואיזה מהדינים נלמד מההלכה למשה מסיני. דנה הגמרא, אילי מה אם נאמר שהדין שבין יום אחד מתמה בזיווה, הוא זה שנלמד מהלכתה מההלכה למשה מסיני. והדין שבין 9 שנים ויום אחד מתמה בקרי נלמד מקרא מעצם משמעות הכתוב, זה לא ייתכן. שהרי קרא סתם הכתיב, הפסוק נאמר בסתם, כלומר, כיוון שהוו בא לרבות אפילו קטן, משמע שבא לרבות אפילו בן יום אחד. שהרי לא משמע בפסוק לרבות בן 9 יותר מבין 8 ומבין 10. מסיקה הגמרא אלא בהכרח שהדין שבין 9 שנים ויום אחד מתמה בקרי, הוא זה שנלמד מהלכתה מההלכה למשה מסיני, והוא לא משמע מלשון הפסוק, וחכמים רק הסמיכו את הדין הזה על הפסוק, והדין שבין יום אחד מתמה בזיווה נלמד מקרא מעצם משמעות הכתוב. שואלת הגמרא, וכי מאחר די הלכתה היא... כיוון שהתבהר שהדין שבין 9 שנים מתמה בקרי, נלמד מההלכה למשה מסיני, ואינו משמע מלשון הפסוק, קרא למה לי, מדוע נאמר לגבי תומת קרי ואיש בתוספת וו, מה לומדים מהתוספת הזו? משיבה הגמרא, וו הזו באה למהותי אישה מלובן, למעט אישה שיצא ממנה מראה לבן שאינה טמאה. ואף על פי שהפסוק מדבר על שכבת זרע של איש, ודבר זה אינו שייך באישה, ממעטים ממנו זיווה לבנה של אישה. כך מסביר התוספות ראש. אף על פי שבכל מקום בתורה כשיש וו יתירה היא נדרשת לרבות, כאן היא נדרשת למעט משום שאין מה לרבות. ולפי הדרשה כוונת הכתוב היא שדווקא באיש נאמר הדין הזה ולא באישה. וכך יש לבאר בגמרא לעיל בתחילת העמוד שדורשת מווה אישה למעט איש מאודם. כך התוספות בדיבור המתחיל למהותי בשם רשי. שואלת הגמרא למה לי למכתב בזכרים ולמה לי למכתב בנקבות? למה צריך לכתוב בזכרים איש איש לרבות קטן בן יומו? ולמה לי לכתוב ואישה לרבות בת יום אחד לתומת נידה ובת 10 ימים לתומת זיווה? הרי אפשר לכתוב את הדין באחד מהם וללמוד את השני ממנו. מדוע הוא צריכה התורה לכתוב דין זה גם בסחרים וגם בנקיבות? משיבה הגמרא צריכי. שני הלימודים נצרכים. די כתב רחמנה שאם התורה הייתה כותבת דין זה רק בסחרים, לא היינו לומדים מכך לנקיבות, משום שבזכרים יש חומרה, דמיתם ובראיות שנתמאים אם ראו 3 ראיות ביום אחד כבימים. כפי שהם נטמאים אם ראו 3 ראיות ב3 ימים רצופים. כפי שהגמרא במסכת בבא קמא בדף כ"ד דורשת ממה שנאמר לזכר ולנקיבה, מקיש זכר לנקיבה, כשם שנקיבה מתמת ב3 ימים, כך זכר מתמה בימים. ומה שזכר מתמה בראיות מפורש בפסוק. שהרי נאמר בפסוק 3 פעמים לשון זיווה, ואחר כך נאמר לשון תומה. אבל נקיבות דלא מתמו בראיות כבימים, שאינם תמאות ב3 ראיות כפי שהן תמאות ב3 ימים. שאם ראו 3 ראיות ביום אחד אינן תמאות, אי מה הייתי אומר שלא? לא נוהגות בהם חומרה זו של תומה בקטנות, ולכן הוא צריכה התורה לחדש שגם קטנה מתמה בנידה ובזיבה. והיא כתב רחמנה, אם התורה הייתה כותבת את הדין הזה רק בנקיבות, לא היינו לומדים מכך לזכרים, משום שבנקיבות יש חומרה, דקה מתמו באונס שהם נטמעות גם אם ראו דם מחמת אונס. כפי שהגמרא לקמן בדף למדו ועמוד ב' דורשת ממה שנאמר, כי יזוב זוב דמה, זוב משמע כל זיבה ואפילו באונס. אבל זכרים דלא מתמו באונס, שאינם נטמעים אם ראו זיבה באונס, כגון שראה מחמת שירבה באכילה או בשתייה, או שאכל מאכלים המביאים לידי זיבה, או נשא מסע כבד, או שקפץ, או שהיה חולה, ואופנים נוספים, הוא אינו מתמה, כי נאמר מבשרו משמע שיצא מעצמו, ולא מחמת אונס. האם היה מקום לומר שדין זה לא נוהג בהם? מסיימת הגמרא, צריכה, אכן נצרכים שני הלימודים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק הרביעי במסכת נידה, פרק ששמו בנות קוטים, והקוטים מתמין משקב תחתון כעליון. מבררת הגמרא, מהי הכוונה מתמין משקב תחתון כעליון? אילא אם האם נאמר שהכוונה היא די איקה עשר מצאות, שאם מונחים עשר מצאים זה על זה, ויתיב עלי ויושב קוטי על העליון מתם עליו, כל המצאים נטמעים כמו המצא העליון, פשיטה. הרי הדין הזה הוא פשוט, דהדרס להו, שהרי הקוטי יושב על כל המצאים, אז מדוע הוא צריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה? ואין הכוונה שהדין הזה פשוט ולא צריך מקור, אלא שפשוט שהתורה ריבתה זאת, והדבר מפורש כבר בכמה מקומות. למה המשנה הייתה צריכה פה בפתח הפרק הרביעי לרבות זאת פעם נוספת, להשמיע זאת פעם נוספת? ושיבה הגמרא, אלא יש לבאר שכוונת המשנה היא שיהיה תחתונו של בועל נידה, שדינו של דבר שבועל נידה כגון קוטי דורס עליו, הרי הוא כעליונו של זב, כמו בגד שהזב נושא. והטעם שנקטה הגמרא כעליונו של זב ולא כעליון הנידה, אף על פי שעליון הזב והנידה שווים בדיניהם, שניהם מתמים אוכלים ומשקים ואינם מתמים אדם וכלים, זה משום שבועל נידה הוא זכר, ולומדים את דינו מזב שהוא זכר כמותו. מה עליונו של זב אינו מתמי אדם וכלים, אלא רק אוכלין ומשקין, כיוון שהוא רק ראשון לתומה? אף תחתונו של בועל נידה, דבר שדרס עליו בועל נידה, אינו מתמי אדם וכלים, אלא רק אוכלין ומשקין. ואינו כמשכב הזב והנידה שמתמי אדם וכלים, משום שהוא נקרא מדרס והוא אב התומה. כי נאמר לגבי זב, איש אשר ייגע במשכבו יחבס בגדיו ורחץ במים ותמי עד הערב. ולגבי נידה נאמר, וכל הנוגע במשכבה יחבס בגדיו ורחץ במים ותמי עד הערב. מבררת עכשיו הגמרא, עליונו של זב מנהלן, מניין שאינו מטמא אלא אוכלין ומשקין? משיבה הגמרא, דבר זה נלמד מדכתיב בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק י', וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא. יש לברר מהי תחתיו, מה הכוונה תחתיו. היא לימה תחתיו דזב, אם נאמר שהכוונה היא לדבר שהיה תחת הזב, שהוא מדרס הזב, אין צורך לכתוב זאת, שהרי מן הפסוק, ואיש אשר ייגע במשכבו יחבס בגדיו ורחץ במים ותמא עד הערב, נפקא, משם כבר למדנו את הדין הזה. ופסוק זה מלמד שמשכבו של זב חמור ממגעו, שהמגע אינו אלא ולד התומה ואינו מטמא אלא מאכלים ומשקים, והמשכב הוא אב התומה ומטמא אדם הנוגע בו וגם בגדיו נטמאים. אלא בהכרח כוונת הכתובי שהנוגע בכל דבר אשר יהיה הזב תחתיו יטמא. ומה הניעו? מהו הדבר שהזב תחתיו? זהו העליון של זב, בגד שהזב נושא. ומכך שנאמר וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב, והנושא אותם יחבס בגדיו ורחץ במים ותמא עד הערב, באופן שהתיבות יטמע עד הערב מפסיקות בין שני האופנים, בין הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו ובין והנושא אותם. והתורה ריחלה שלא להפסיק ביניהם אלא לערבם ולכתוב וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו הנושא אותם יחבס בגדיו. יש ללמוד שנתקו הכתוב, הכתוב ניתק והוציא את דין עליונו של זב מתומה חמורה מוזכרת בהמשך הפסוק שמתמת אדם ובגדים, והביאו לידי תומה קלה שאינה מתמת אדם ובגדים. ובא הכתוב לומר לך שאינו מטמא אדם ובגדים כמו בהמשך הפסוק, אלא מטמא רק אוכלין ומשקין. ועל המילים בגמרא, והנושא נמי יטמא ומה הנה הוא ניסה, מה איתמה והנושא כתיב, הם מופיעות בגמרא בסוגריים, ורשי כותב שלא הבין את כוונת הדברים ונראה לו שזהו פירוש משובש ואינו מלשון הגמרא. שואלת עכשיו הגמרא, אימר אולי נאמר שעליונו של זב מטמא אדם ובגדים, ומה שהפסיקה התורה בין חלקי הפסוק, נתקו הכתוב לעליונו של זב מטומאה חמורה המוזכרת בהמשך הפסוק, ולימד דלא מטמא אדם לטמא בגדים, שאם נגע בו אדם אינו מטמא את הבגדים שעליו, וכן אם נגע בבגדים שעל האדם האדם אינו נטמא. אבל אדם ובגדים הנוגעים בעליונו של זב לטמאי הוא יטמא אותם. משיבה הגמרא, אין לומר כך, משום דאמר קרא, נאמר בפסוק יטמא טומאה קלה משמע, מה המילה יטמא משמע שנטמא רק בטומאה קלה שאינה מטמאת אדם ובגדים. והחוכמת בצלל מסביר שהמשמעות היא מכך שלא נאמר ותמא אלא יטמא, שמשמע שהוא תמא ולא אחר. ולא המלבים כותב שבכל מקום שנאמר יטמא הכוונה לראשון לתומה, אלא אם כן נאמר בפירוש החמור יותר, כמו שנאמר יחבס בגדיו או יטמא שבעת ימים, או שנאמר בפירוש שמטמא אחרים. לאל בדף למד ב' עמוד ב' תתבהר שכוונת המשנה היא שתחתונו של בועל נידה דינו כעליונו של זב, שאינו מטמא אדם ובגדים אלא רק מאכלים ומשקים. ולאחר שהתבהר המקור לכך שעליונו של זב אינו מטמא אלא מאכלים ומשקים, דנה הגמרא מניין שכך הוא דינו של תחתונו של בועל נידה. תחתונו הכוונה שהוא דורס עליו. ובררת הגמרא ותחתונו של בועל נידה, דבר שבועל נידה דורס עליו מנהלן מניין שאינו מטמא אדם ובגדים אלא רק אוכלין ומשקין. ויהיה הגמרא מקור לדבר דתניה, שנינו בברייתא נאמר על בועל נידה בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק כ"ד, ומשכו וישכב איש אותה ותאי נידתה עליו, ותמא שבעת ימים וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא. ומלשון זו שתומת נידתה הרי היא עליו, יכול הייתי לומר שהוא יעלה מתומתו לרגלה בסוף זמן נידתה, שאם בא עליה ביום השישי לנידתה הרי הוא כמותה ויוכל לטבול ולהתאר למחרת בלילה כמותה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב את תמי שבעת ימים, שמשמע שאפילו אם בא עליה ביום השביעי שלה, הוא תמי שבעת ימים. שואלת הברייתא, ואם כן מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו, הוא תאי נידתה עליו. משיבה הברייתא שיכול הייתי לומר שבועל נידה לא יתמי אדם וכלי חרס. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, הוא תאי נידתה עליו. מה היא כשם שהנידה עצמה מתמה אדם שנוגעת בו, ואפילו בגדיו נתמאים? ודבר זה נלמד בקל וחומר ממשכבה, שהיא משכבה מתמא אדם לתמא בגדים, כל שכן שהיא עצמה מתמאת אדם לתמא בגדים, ומתמאת גם כלי חרס שהיא מסיתה, ואף על פי שאין כלי חרס מקבל תומה אלא דרך אוויר הכלי, בכל זאת הוא נתמא כשזב או זבה או נידה מסיתים אותו. כי נאמר בפסוק, וכלי חרס אשר יגע בו הזב יישבר. דרשו בתורת כהנים שמדובר על נגיעה שהיא בכל הכלי, והכוונה להסת. שהרי כלי חרס אינו מתאמה מגבו, אלא שנגיעה זו שהיא בכולו, כוללת נגיעה בתוכו שמתאמת גם כלי חרס. אף הוא, בועל נידה, מתאמה אדם שנוגע בו ואפילו בגדיו נתמאים, ומתאמה גם כלי חרס שהוא מסית. שואלת הברייתא, אם אנחנו מקישים בועל נידה לנידה, אולי נקיש אותם לעניין נוסף ונאמר, מה היא כמו שנידה עושה משכב ומושב, מתאמת את הדברים שהיא שוכבת או יושבת עליהם, לתאמה אדם לתאמה בגדים, עד שאותם דברים אם נגע בהם אדם מתמים אותו ואת הבגדים שעליו, אף הוא בועל נידה עושה את המשכב ומושב שלו תמאים לתמי אדם לתמי בגדים, שאם נגע בהם אדם מתמים אותו ואת הבגדים שעליו. משיבה הברייתא, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא, שאין תלמוד לומר שלכאורה לא היה הכתוב צריך לומר וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא, שהרי כבר נאמר הוא תאי נידתה עליו, ולמדנו מכך שדינו של בועל נידה כנידה, ולגבי נידה עצמה נאמר וכל הנוגע במשכבה יחבס בגדה ורחץ במים ותמא עד הערב. ומה תלמוד לומר, ואם כן מה מלמדנו הכתוב באומרו וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא? ובהכרח שנתקו הכתוב, הכתוב הוציא את דין משכבו של בועל נידה מטומאה חמורה של משכב הנידה והביאו לידי טומאה קלה. לומר לך שמשכבו של בועל נידה אינו מטמא אלא אוכלין ומשקין, ואינו חמור כמשכב הנידה שמתמא גם אדם ובגדים שעליו. מקשה הגמרא, פריך רב החי, יקשה רב החי, אימא לכאורה יש לדרוש באופן אחר ולומר, שבאמת נתקו הכתוב למשכבו של בועל נידה, מטומאה חמורה והביאו לטומאה קלה, אבל רק לגבי דלא לטמא אדם לטמאי בגדים, רק כדי לומר שאם נגע בו אדם, לא יטמאו הבגדים שעליו, שאם התורה לא הייתה מפסיקה ביניהם, היה משמע מהמילים וכל הנוגע, יחבס בגדיו שמתמא אדם הנוגע בו ואת הבגדים שהוא לבוש בהם. אבל אדם ובגדים לטמא, אבל משכבו של בועל נידה יטמא אדם ובגדים שיגע בהם. משיבה הגמרא, אמר רבסי, יטמא טומאה קלה משמע. מהמילה יטמא משמע שנטמא רק בטומאה קלה שאינה מטמאת אדם ובגדים. חוזרת הגמרא לתחילת הברייתא שלמדה מהמילים ותאי נידתה עליו, שבועל נידה מטמא אדם וכלי חרס. מקשה הגמרא, מניין ללמוד מן הפסוק שבועל נידה ומתמא אדם וכלי חרס? אימה אמור לדרוש את הפסוק בדרך של כלל ופרט כך. מה שנאמר הוא תאי נידתה עליו, זהו כלל. שמשמע שדינו כמו הנידה עצמה לכל עניין. מה שנאמר לאחר מכן וכל המשכב יטמא, זהו פרט שהתורה פרטה שמשכבו תמא. ואחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם היא, שכאשר נאמר בתורה כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. דהיינו שהפרט הוא פירושו של הכלל, ובא לומר שהכלל שנאמר לפניו מדבר רק על דבר זה שיתפרש בפרט ולא יותר, ואין לרבות אפילו דברים אדומים לפרט. ונמצא, משכב ומושב אין אכן מטמא, אבל מדי אחרין לדבר אחר כגון אדם וכלי חרס, לא מטמא. ושבעה הגמרא אמר אביי, מה שנאמר בפסוק, ותמה שבעת ימים, מפסיק את העניין, תיבות אילו מפסיקות בין הכלל לפרט, ונמצא דהווה שיש כאן כלל ופרט המרוחקין זה מזה, וכל מקום שיש כלל ופרט המרוחקין זה מזה, אין דנים אותו במידת כלל ופרט. מביאה הגמרא יישוב נוסף, רבה אמר לעולם דנין, באמת כלל ופרט, גם אם הם מרוחקים זה מזה, דנים אותם במידת כלל ופרט. והמחלוקת של אביי ורבה היא כאשר הכלל והפרט מרוחקים אבל כתובים באותה פרשה. אבל אם הם כתובים בשתי פרשות שונות, הכל מודים שלא דנים אותם ככלל ופרט. כמבואר במסכת פסחים דבב עמוד ב', ככה תוספות במסכת בבא קמא בדף פי ה'. אז אומר רבה, באמת כלל ופרט, גם אם הם מרוחקים זה מזה, דנים אותם במידת כלל ופרט. וכל ריבוי ההוא. אבל מה שנאמר וכל המשכב הוא לשון ריבוי ולא לשון פרט, ונמצא שאין כאן כלל ופרט, ושוב אפשר ללמוד מהכתוב ותהי נידתה עליו, שבועל נידה מטמא אדם וכלי חרס. דנה הגמרא בדברי הברייתא שבועל נידה הוא קש לנידה. מתקיף לה רבי יעקב, יקשה רבי יעקב, כיוון שהוא קש בועל נידה לנידה, אימה כהי. היה לנו להקיש אותו אליה עוד ולומר כך, מה היא כשם שנידה עצמה לא חלקת בה בין מגעה למשכבה, לעניין לטמא אדם ולטמא בגדים, אלא בשני המקרים הדין הוא שתומתם שווה, ויוצא בכך הדבר לחומרה, שבין מגעה ובין משכבה מטמאים אדם לטמא בגדים שעליו, נאמר אם כן שאף הוא בועל נידה, לא תחלוק בו בין מגעו למשכבו, לעניין לטמא אדם ולטמא בגדים. ובשני המקרים נאמר שהדין הוא שתומתם שווה, ובזה יצא הדבר לכולה, שלא יטמא אדם לטמא בגדים שעליו, שהרי לגבי משכבו כבר למדנו שנתקוע כתוב שאינו מטמא אדם לטמא בגדים שעליו. אם כן יש ללמוד מכך למגעו, שתומתו שווה למשכבו, שאם נגע באדם לא יטמא את הבגדים שעליו. משיבה הגמרא, אמר רבה, יש שגורסים אמר קרא עליו, ההיקשו מהתיבות תותאי נידתה עליו, והמילה עליו להתעינו משמע, התורה באה להוסיף בו ולתת עליו חומרה ולא להקל. המשך חוכמה בייר שהמילה עליו משמעותה שכאילו דם נידתה עליו. דהיינו שדינו של בועל נידה כנושא דם הנידה שבעה ימים. והנושא דם הנידה מטמא בגדים, שהרי כל זמן שלא פירש מאדם הוא אב התומה. והוא מטמא בגדים במגעו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק הרביעי במסכת נידה, פרק ששמו בנות קוטים. והקוטים מטמאים משכב תחתון כעליון מפני שהן בועלי נידות. מקשה הגמרא, עד תוקולו בועלי נידות נינו? וכי כל הקוטים הם בועלי נידות, הרי יש קוטים פנויים שאינם בועלים כלל. ושיבה הגמרא, אמר רבי יצחק מגדלה, בנשואין שנו. באמת המשנה דיברה דווקא על קוטים נשואים. ועוד שנינו במשנה, והן נשות הקוטים יושבות על כל דם. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את הקלקול שבהנהגת נשות הקוטים. אומרת הגמרא תניא, שנינו בברייתא, אמר רבי מאיר, אם הן היו יושבות ימי תומה בנפרד על כל דם ודם שהן רואות, שכאשר רואות דם ירוק יושבות עליו, ואם משתנה מראה הדם לאדום, מתחילות למנות שוב שבעה ימים, משום שהן רק מסופקות עם דם ירוק תמה, ואין זה ברור להם, אין בכך שום תקלה. ועד הרבה תקנה גדולה היא להם, אלא שאינן עושות כן, ומחמת זאת מתקלקלות, כי הן מונות מהראייה הראשונה כשאר נשים, משום שפשוט להם שדם ירוק תמה כמו דם אדום, וזהו קלקולן. שלפעמים רואות דם אדום שהוא תמה, ומשלימות אותו לדם ירוק שהוא טהור, כגון, היא רואה בתחילה דם ירוק שהוא טהור, והיא סבורה שהיא טמאה. והיא מונה ממנו ואילך שבעה ימים, ביום החמישי היא רואה דם אדום, היא ממשיכה למנות רק שני ימים נוספים להשלים לשבעת הימים מראייתה הראשונה, שהיא סבורה שהיא טמאה מאז שהיא ראתה את הדם הירוק, ובאמת היא צריכה לספור שבעה ימים מראייתה השנייה, ורק אז יכולה לדבול. מוסיפה הברייתא דבר אחר, טעם נוסף שמחמתו, הקוטים נחשבים כבועלי נידות, משום שמנהגם הוא שכאשר האישה רואה שלושה ימים רצופים לאחר שבעת ימי הנידות, ונעשית בכך זווה גדולה, וצריכה לספור שבעה ימים נקיים, אינה סופרת שבעה ימים שלמים על היום שפוסקת בו, שמפסיקה לראות בו סופרתו ומחשיבה אותו למניין שבעה ימים נקיים. ואפילו אם הפסיקה לראות באמצע היום, מחשיבה את אותו מקצת היום שנשאר עד הערב, למניין שבעה נקיים, ובאמת צריכה לספור שבעה ימים שלמים. מביאה הגמרא את מה שדנו רמי בר חמא ורבה על דברי הברייתא. מתקיף לה רמי בר חמא, הקשה רמי בר חמא על דברי הברייתא, ומה הפסול בכך שהיא מחשיבה את היום שראתה בו ותספרנו? באמת שתספור את מקצת יום זה להחשיבו כיום נקי למניין שבעה נקיים, ואננמי נספרי, ואף אנו צריכים להחשיב מקצת יום כזה לסופרו למניין שבעה, דקאים אלן, שהרי מקובל בידינו כאמור במסכת פסחים דף דלת עמוד א' שמקצות היום נחשב ככולו, ונמצא שמקצת היום נקי, כאילו כולו נקי. אמר רבה הישיב רבה לרמי ברחמה, בקושייה, אם כן כדבריך שגם לעניין ספירת שבעה נקיים נאמר הכלל שמקצת היום ככולו, שכבת זרע דסתר בזיבה איך היא משכחת לה, איך שייך הדין ששנינו בברית הלל בדף חב ב' עמוד א', שזף שהתחיל לספור שבעה נקיים וראה קרי סותר את אותו היום, ולא יותר, הברית השם לומדת זאת ממה שנאמר זאת תורת הזב אשר תייצא ממנו שכבת זרע, שכתוב זה מקיש שכבת זרע לזיבה, יש ללמוד מכך שכשם שזיבה סותרת, כך קרי סותר, ואין ללמוד מזיבה שסותרת הכל, שגם שכבת זרע יסתור הכל, שהרי נאמר לתומה ו, ללמד ששכבת זרע אינה סותרת, אלא כתומה שנאמרה בה, שהיא יום אחד. ונשאלת השאלה, והמקצת היום ככולו, הרי בדרך כלל נשאר מקצת מהיום אחרי שראה קרי, ואותו מקצת הוא טהור, וכיוון שמקצת היום הרי הוא ככולו, יעלה לו אם כן יום זה לספירתו, ולא יצטרך לספור יום נוסף, וכיוון שנאמר בתורת דין זה, שזף שראה קרי סותר את אותו היום, בהכרח שלגבי ספירת שבעה נקיים לא נאמר הכלל שמקצת היום ככולו. מישיב רמי ברחמה על דברי רבה להעמיד את קושייתו, את קושייתו שלו, של רמי ברחמה, אידי חזאי בפלגה דיומה הכי נמי. ייתכן שאם הזב ראה קרי באמצע היום באמת אינו סותר, משום שמקצת היום שנשאר הרי הוא ככולו, ויעלה לו המקצת יום הזה לספירתו. אך במאי הסקינן, כאן שאמרה התורה שזף שראה קרי סותר במה מדובר, דחזאי כשהוא ראה קרי סמוך לשקיעת החמה, ומיד לאחר מכן שקע החמה, ולא היה מקצת היום בתארה, ונמצא שאין כאן יום נקי. אבל באמת הכלל שמקצת היום ככולו נאמר גם לעניין ספירת שבעה נקיים. מישיב רב על דברי רמי ברחמה בתמיה, וליקום ולימה להיקרא כי כתיבי סמוך לשקיעת החמה כתיבי, וכי אנחנו יכולים לדחוק ולהעמיד את הפסוק שהוא נאמר דווקא כשראה קרי סמוך לשקיעת החמה? הרי בפשטות הפסוק מדבר על כל האופנים. אף שישאר מקצת היום שלאחר הראייה נקי, ובהכרח שלגבי שבעה נקיים לא נאמר הכלל של מקצת היום ככולו. משיב רמי ברחמה ומעמיד את קושייתו. אין, אומר רמי ברחמה, אכן כך, על כורחה שב כי לקרא דיודך יקומו כהנפשי, בהכרח עליך להניח לפסוק, לדחוק ולהעמיד את עצמו באופן הזה. שאכן הפסוק מדבר על מקרה שראה קרי סמוך לשקיעת החמה. כלומר, כיוון שבכל מקום ההלכה היא שמקצת היום ככולו, בהכרח שהפסוק דיבר באופן שראה קרי סמוך לשקיעת החמה, וכאילו הדבר מפורש בפסוק. ואם כן, נשארה הקושייה של רמי ברחמה, מדוע היינו אומרים לעניין ספירת נקיים שמקצת היום ככולו. וזוהי רק דחייה שדחה רמי ברחמה כדי להעמיד את קושייתו, אבל האמת היא, שלא אומרים לעניין הזה מקצת היום ככולו, כפי שמוכח בגמרא לקמן בדף סמכתת עמוד א' שמקשה, וכי רב סובר כמו הקוטים, משמע שאין מי שסובר כך מלבד הקוטים, וגם רמי ברחמה אינו סובר כך. אלא שהוא יקשה שגם אנחנו נחשיב את אותו מקצת יום, ולא היה יודע את טעמו של התנה. כך התוספות בדיבור המתחיל, דאיו. כתב הבית יוסף ביורה דעה סימן קוף צדיבב, שכך הסכימו כל הפוסקים שיום שפוסקת בו אינו עולה למניין השבעה נקיים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד ב' במסכת נידה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם קטן וקטנה חולצים ומניין? שאלה שנייה, האם קטן וקטנה מייבמים ומדוע? שאלה שלישית, מה הדין של תרומת חוץ לארץ לעניין תומה? שאלה רביעית, מאיזה גיל אישה טמאה נידה ומאיזה גיל נטמאת בביאה? שאלה חמישית, מאיזה גיל זכר נעשה זב ומאיזה גיל מטמא בקרי? והשאלה האחרונה על דף למד ב', מפני מה צריך פסוק גם לסחרים וגם לנקיבות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון חבב במרחשוון תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף למד ב' במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, זך בחשוון תשפ"א, חפזיין בחשבן תשפ"א ונלמד את דף למד ג' במסכת נידה, מרחק 40 ימים ו-40 דפים מסיום השס כולו, בעזרת השם ובישועתו. בזין בתיבת תשפ, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. שבוע מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.